אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 16 מאמר מהותה של חוכמת הקבלה כותרת
רגע יש לנו כאן משהו לברר בבקשה
רציתי פשוט לשאול לגבי העשיריות אתמול פרסמנו את החלוקה של העשיריות החדשות לפי מסגרת לימודים של האדם
שמה הייתה השאלה למה רשימה חדשה
למה עשינו כזה מהלך? כי גם שמענו ממך ש...
תסביר לכולם, כי כולם שומעים
עכשיו. כי ביום שבת האחרון היה בירור על הרכב העשיריות, איך הם צריכים להיות, עוד לפני יום שבת להגיד שהיו בחלוקה האחרונה שהייתה, היה סקר שבו כל אחד אמר מה מסגרת הלימודים שלו. כתוצאה מזה לקחנו את מה שהאדם העיד על עצמו והלכנו ועשינו חלוקה של העשיריות. בפועל בין מה שהאדם אמר למציאות היה הפרש מאוד גדול ואז יצא שהעשיריות לא היו כל כך יציבות. משם...
העשירייה שהייתה אומרת שהיא באה יום יום, היו באה יום יום שניים שלושה אנשים.
כן.
ואז הייתם צריכים לחבר אותם בצורה כזאת שהיו בכל זאת עשרה.
כן,
אחרת לא יוצא מזה כלום מהלימוד כזה.
אז כן? לכן כתוצאה מזה פשוט עשינו מהלך של כבר מראש לאחד את את העשיריות למצב שהן יהיו הרבה יותר יציבות כן. יוכלו להתקיים גם במהלך השיעור ובמהלך היום. אז מתוך זה עולה שאלה, יש לנו בקבוצה מה שנקרא עשירייה שמחוברת על בסיס מקצועי. למשל יש לנו את עשירייה ח' החשמלאים שהם ביקשו להיות עשירייה במיוחד עכשיו לפני הכנסים שהם יוכלו כן. להיות מגובשים וגם כן הגיעה בקשה לעשיריית תפעול שזה בנוי ממחלקת אירועים, בינוי וכן הלאה וכן.
בסדר גמור.
אוקיי, אז עכשיו בתוך העשיריות האלה יש חברים במסגרות שונות. זאת אומרת, יש כאלה שמגיעים כל השבוע ויש כאלה שלא מגיעים כל השבוע. אז השאלה האם זה, האם בעשירייה שמחוברת על בסיס מקצועי, זה בסדר שככה היא תהיה מחולקת, או שגם בעשירייה שמחוברת על בסיס מקצועי, החלוקה בתוכה צריכה...
תשאיר אותם כמו שהם, מה שהם מעדיפים. זאת השאלה?
כן, זאת השאלה.
תשאיר אותם כמו שהם מעדיפים. אין חכם קיבל ניסיון, הם יבינו מה לעשות, טוב ככה או טוב ככה.
אוקיי.
אין ברירה.
ואם יש ביניהם חברים שזה מפריע להם?
נבדוק אחרי זמן מה.
תודה.
בבקשה, אדון.
כתבי בעל הסולם, עמוד 16, מהותה של חוכמת הקבלה, כותרת שמות מופשטים. רבים סבורים אשר כל המילות והשמות הבאים בחוכמת הקבלה הם המין של שמות מופשטים. והוא, מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות, שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו אין הדמיון אינו שולט שמה. ומשום זה יחליטו שכל המדובר בעניינים כאלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים, או עוד יותר, נשגבים ונעלים משמות מופשטים, ביותם נשללים לגמרי מתחילתן מיסודות המדומים. אולם אינו אמת, אלא לגמרי להפך, שאין הקבלה משמשת משמות וכינויים זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם, וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה. כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה מדרגה הסופית שבהבנה. והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך. דהיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים, כמו הבנה והשכלה וכדומה.
זאת אומרת, אמנם שנראים לנו שחוכמת הקבלה עוסקת במשהו בפילוסופיה, שמות המופשטים, שמאיפה הם לקחו כאלה שמות, או שהם לוקחים שמות מהעולם הזה, כן? אז ממש, מה שהם משתמשים, הם משתמשים בתוך ההשגה ברורה, וההשגה היא לא כמו שבעולם הזה, אלא מתוך זה שהם מבינים את השורש הבריאה, מאיפה נובע כל דבר, איך הוא קשור לשורש, איך אנחנו יכולים להשתמש בו. זאת אומרת, הכינוי שאנחנו מכנים משהו בחוכמת הקבלה, זה מביאים לנו מקובלים, שהם כבר בכינוי הזה עצמו, ממש מכניסים, אם אפשר להגיד, מהות של הפעולה. וזה לא כמו שבעולם שלנו, שנותנים שמות לכל מיני תופעות, ובכלל, השפה שלנו המדוברת היא כל הזמן משתנה, ואנחנו לא יכולים אולי להבין שדיברו לפני 500 שנה בצרפתית או באנגלית והיום. אני חושב שבקושי יכולים להבין זה את זה. מה שאם כן אצלנו זה לא משתנה אף פעם, כי יש בזה שור שוחני שהוא לא משתנה, ולכן השמות אמנם שנראים לנו בחומת הקבלה הם מופשטים, הם ממשיים ממש. רק כלפינו עכשיו בינתיים לא יכולים אנחנו להשיג אותם, ולכן כך יכולים לחשוב עליהם. שאלות? כן.
הוא אומר, שמות מופשטים עולם אינם אמת, אלא לגמרי ההפך, שאין הקבלה משמשת בשמות וכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם.
נו, אמרתי עכשיו, נו.
כן, והוא אומר, הכלל ברזל יצא מחכמי הקבלה, כי מי שלא משיג...
מה שלא משיג.
לא, ובכלל...
מה שלא נשיג, לא נדע.
לא נדע, ולא נשיג, ולא בשם ומילה.
כן.
אז איך אפשר ל... אתה אומר, אנחנו לומדים פה, צריך לדמיין, צריך להתקדם, גם...
לזה לצורך להתקרב לעניין. זה לצורך להתקרב.
אתה מבין איך אתם משיגים את ה...
אני לא יודע, יש לי נכד קטן. והוא מסתכל על הציור ורואה את הפיל. כן? נו. אז חתול כלף הוא יכול לראות, פיל הוא לא יכול לראות. אבל בכל זאת מראים לו את זה ואומרים שיש חיה גדולה, ככה בגובה של 3 מטר, 5 טון וכן הלאה וכן הלאה. כן? אז מדברים על דברים שעדיין לא נמצאים בו. כן? זהו. בהבנה, בהכרה. אבל כדי לפתח את ה... הלכתי עם רבש לגן חיות. כן? זהו. אז מה זה נקרא פיל? זה נקרא חתיכת בשר, שבסוף יש נחש, ובתחילה יש נחש. כך זה נקרא פיל. סתם, נו, אני אומר לך ש...
אני מבין מה שאתה אומר.
שזה ככה... נו.
אז מה זה, הוא אומר לי, השגה זה כינויים אחרים כמו הבנה, השכלה וכדומה, שאני לומד חוכמת הקבלה, מה אני משיג? גם השכלה ומה שהוא אומר פה? אני משיג את ההשכלה כאילו?
בחוכמת הקבלה אתה משיג שורש שהוא מופשט בעצמו, אבל נותן צורה וחיות לכל מה שלמטה ממנו, שאותם אתה כענפים מהשורש הזה משיג. שורש עצמו אתה לא משיג, הוא מופשט לגמרי, אין? אבל ענפים אתה משיג. איך אתה משיג אותם? לפי השתוות הצורה, לפי זה שאתה גם כן הולך ומתייצף יותר ויותר בצורת ההשפעה, אז אתה משיג את התוצאות מהשורש. קדימה.
הממשיות שבחוכמת הקבלה. אולם גם במציאות הגשמי, הארוחה נגד חושנו, נמצאים גם כן דברים ממשיים אף על פי שאין לנו שום תפיסה ודמיון בעצמותם, כמו האלקטרו והמגנט ודומיהם, המכונים בשם פלואידום. עם כל זה, מי זה יאמר שהשמות הללו אינם ממשיים, בשעה שאנו מכירים בסיפוק גמור את פעולותיהם? ולא אכפת לנו כלל מה שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא, דהיינו האלקטרו בעצמותו.
אני אגיד לך עוד יותר, כוח משיכה. תראה לי כוח משיכה. נו, איפה? אבל מי לא מרגיש אותו? זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא מרגישים, אנחנו מרגישים רק תוצאות מהם.
והשם הזה כל כך ממשי וקרוב אלינו, לא פחות ממה שהיה נתפס לנו לגמרי בחושנו. עד שכל הילדים הקטנים מכירים את השם הזה של אלקטרו, כמו שמכירים את השמות לחם וסוכר וכדומה. ולא עוד, אלא אם תרצה ליגע מעט את כלי עיונך, הייתי אומר לך בדרך כלל, אשר כמו שהבורא התברך, אין שום תפיסה והשגה כלל וכלל, ממש בשיעור הזה אין שום השגה בבחינה העצמית שבכל נבראיו, ואפילו את הגשמיים שאנו מגששים בידינו. באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברנו וקרובנו שבעולם המעשה שלפנינו, אינו יותר רק היכרות של פעולות, המתפעלים ונולדים מתוך שיתוף של פגישת החושים שלנו עמהם, שאלה נותנים לנו סיפוק גמור, אף על פי שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. ועוד יותר מזה, כי אפילו את עצמותך עצמך, גם כן אין לך שום תפיסה והשגה בו. וכל מה שידוע לך מעצמותך עצמך, אינו יותר אלא מהלך של פעולות הנמשכות מעצמותך. ומעתה, תוכל להשכיל בנקל, אשר כל השמות והכינויים הבאים בספרי הקבלה, הם גם כן ריאליים וממשיים, אף על פי שאין לנו שום השגה בנושא. משום שיש לעוסקים בהם סיפוק גמור של היכרות מלאה לשלמותה הסופי, דהיינו, גם כן רק הכרה של פעולות, המתפעלים ונולדים מתוך שיתוף של אור העליון עם המשיגים אותו. אולם, הוא די ומספיק לגמרי, כי זה הכלל, כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך, לבוא לכלל מציאות, לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. כמו שלא התעורר לאדם שום תביעה לאצבע שישית לכף ידו, כי חמשת האצבעות מספיקים לו לגמרי בהחלט.
שאלות. ניב.
מה ההבדל אם קוראים טקסט של מקובלים שמדבר על הערבות ועל החיבור, לבין שקוראים טקסט לא של מקובל, שעוסק גם כן בנושאים של חיבור וערבות?
מקובל שכותב טקסט על החיבור וערבות, הוא נמצא בחיבור וערבות, וכותב מתוך ההשגה של השורש העניין. מה שאם כן, האדם הרגיל שכותב על חיבור בערבות, הוא לא משיג לא חיבור ולא ערבות, אלא נמצא בדמיון על זה. ולכן מה שהוא כותב, אין בזה שום ממשיות. ועלולים כמעט, ועלולים כולם לטעות עמו.
מבחינת הכוח שפועל,
אפילו שכותב מלב שלם, כן? אותו האדם הפשוט. אפילו שכותב מלב שלם, הוא רוצה שיהיו כולם מחוברים וכולם ככה בערבות הדדית, אבל הוא לא יודע מה זה. זה איך שנראה לו ברצון לקבל האגואיסטי שלו. זה הוא מתאר. לכן אין בזה שום ממשיות.
עכשיו, כן. מי שקורא את הטקסט הזה, מה הוא יכול להוציא? מה הכוח שפועל בטקסט הקבלי, שפועל שניתן להשתמש בו, כדי להגיע למצב הזה שופך
אותו? קודם כל, כשאני קורא את טקסט של המקובל, אני קשור לאותו המקובל. אני קשור אליו. ויכול להיות שהוא לא מקובל גדול, אבל הוא קרוב אליי, ואני יכול ללמוד מהטקסטים שלו יותר ממה שאם הייתי קורא טקסטים של מקובלים גדולים מאוד. כמו שבעל הסולם ביקש שיורידו אותו מהדרגה שלו הנעלה, כי יכול לדבר אז לאנשים הפשוטים. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם שלנו, אני לא מזמין איזה פרופסור גדול לילדים בכיתה א', אלא אני צריך איזשהו אישה שלמדה שם שנתיים שלוש, והיא תוכל לטפל בהם ולהסביר להם הכל, ותהיה יותר מוצלחת מהפרופסור הגדול. זאת אומרת, זה צריך להיות כמה שיותר בהשתוות הצורה, אבל בכל זאת בהשתוות הצורה בין הדרגות. לכן המקובל שהוא נמצא בכל זאת בהשגה מצד אחד, ומצד שני קרוב לאלו שהוא צריך ללמד. לכן ככה זה מסדרים מהשמיים.
אז מה מפעיל את הכוח מהטקסט שאדם יכול להשתמש בו כמנוף להפוך להיות לחיבור הזה ולערבות למה שהוא משיג
המקובל? לא, זה לא טקסט. זה לא טקסט ולא זה ולא עדיין צורת האותיות, אלא זה קשר שלך עם אותו רוח שאתה מתקשר לאדם שכתב.
מה זה קשר?
קשר פנימי, שאתה נמצא תחת השפעה שלו. אפילו בעולם הזה זה קיים.
זה מה שאני מנסה רגע להבין, מה זה הכוח הזה שמאפשר למישהו להשתמש בקשר הזה?
אם אתה רוצה להידבק לאותו נושא, אז אתה נדבק לאותו הכותב, ועל ידו אתה מתקרב לנושא.
אז זה תלוי במקבל?
זה תלוי תמיד במקבל, כן. אחרת מה זה, אם זה לא תלוי היה במקבל, אז אין בחירה חופשית. אז אנחנו היינו כמו חיות, אז אין שום טעם בכלל לברוא כל הבריאה הזאת. כן, משם.
בהמשך למה שניב אמר, כשאני עובד על הטקסט שמקובל שהשיג את המצב הזה, ואני רוצה לראות מתוך זה איפה אני כלפי הקבוצה, איפה זה קורה כלפי הקבוצה, מה שכתב המקובל. זה הכוונה שאני מושך אור ואני נדבק לשורש
ויוצא
ממני אותיות עבודה?
עד כמה שאתה רוצה לממש את זה בקבוצה, כן. בזה אתה מושך מאור.
לפי, ואז אני מגיע להשתברות לשורש, לאותו כן. מקובל שכתב, מתוך זה עד שאני מגיע. זה נקרא אותיות עבודה, או נדע בשם ונשיג ונדעו בשם?
כן.
תודה רבה.
טוב, אז נמשיך.
הערכים הגשמיים והשמות הגופניים שבספרי הקבלה.
מה? יש לך מה להוסיף? בבקשה.
כן, בהקשר של מה שקראנו עכשיו, עד עכשיו, אפשר לקרוא גם אות י' ב' אולי במבוא לספר הזוהר. עמוד 104.
עמוד 104 בבעל הסולם.
תורה א' למטה, אות י' ב'. אפשר לראות גם בכתוביות.
אות י' ב'. כן. כן, כתוב אצלי שם. מצוין כאן.
אז אות י' בעמוד 104 בכתבי בעל הסולם, אות י' ב' בטור א' למטה. ותדע שאופן הדלת שהוא מהות האיש כשהוא לעצמו בלי החומר, אין לנו תפיסה בו כלל. כי היי החושים והדמיון שלנו לא יציעו לנו אלא גילוי פעולות של המהות, ולא כלום בעצם המהות. כי למשל, חוש הראייה מציע לנו רק צללים מן המהות הנראית בערך התרשמותם מול האור. וחוש השמיעה הוא רק כוח הקאה של איזה מהות באוויר, והאוויר הנדחה מכוחו מכה על הטוף שבאוזננו, ואנו שומעים שיש איזה מהות בקרבתנו. וחוש הריח הוא רק אוויר יוצא מהמהות ומכה על עצבי הריח שלנו ואנו מריחים. וכן הטעם הוא רק תולדה מנגיעת איזה מהות בעצבי הטעם שלנו. הרי שכל דלת החושים האלו אינם מציעים לנו רק גילויים של הפעולות המסובבות מאיזה מהות, ולא כלום מן מהות עצמה. ואפילו חוש המישוש, שהוא החזק מהחושים, המבדיל בין חם לקר ובין מוצק לרח, הרי כל אלו אינם אלא גילויי פעולות שבתוך המהות, והם רק מקרים של המהות. כי החם אפשר לקררו, והקר אפשר לחממו, והמוצק אפשר להפוך במלאכת הכימיה לנוזלים, והנוזלים לאווירים, דהיינו רק גזים, שכבר פקע לגמרי ממנו כל הבחן מהי החושים. ועם כל זאת, עוד המהות קיימת בו, שהרי אתה יכול שוב להפוך את האווירים לנוזלים, והנוזלים למוצק. הרי בעלי לעיניך שהי החושים לא יגלו לנו שום מהות, אלא רק מקרים וגילויי פעולות מן המהות. ונודע שכל מה שאינו בא אלינו במוחש, אינו בא גם בדמיון שלנו. ומה שלא יבוא בדמיון, לא יבוא לעולם במחשבה. ואין לנו דרך אלא להשכיל אותו. איך להשכיל אותו? הרי שאין למחשבה תפיסה כלל במהות, ולא עוד, אלא אפילו מהותנו עצמנו לא נודע לנו מהי. כי אני מרגיש ויודע שאני תופס מקום בעולם, ואני מוצק, ואני חם, ואני חושב, וכדומה מגילויי פעולות מהותי. אבל אם תשאלני, מה מהותי עצמי, שכל אלו הגילויים נמשכים ממנו, אינני יודע מה להשיב לך. הרי שההשגחה מנעה ממנו השגת כל מהות, ואנו משיגים רק גילויים ודימויים של פעולות המתגלות מהמהותיים.
כן. ואיפה היינו? בערכים, כן?
כן.
נו.
הוא אומר שהשגה זה המדרגה הגבוהה ביותר של ההבנה.
כן.
המדרגה הסופית, סליחה.
כן.
מה, איך אפשר להגיד על משהו שזה מדרגה סופית של ההבנה?
אין לנו יותר מזה. כשאנחנו משיגים את השורש כלפינו, ולא איכשהו בעצמו. זהו.
אבל אנחנו יודעים מהחיים שכל פעם משיגים משהו יותר ויותר עמוק, כל פעם מתגבר הרצון ומצליחים עוד יותר. איך אפשר להגיד על משהו שזה מדרגה סופית של הבנה?
שאתה משיג את השורש האמיתי, הסופי, הרוחני, שם אין לך יותר. אומרים שיש אחרי זה עוד משהו, אבל בעצם אתה משיג את השורש. תמיד אנחנו משיגים את השורש. ובשורש הזה אנחנו משיגים כל פעם בדרגות יותר ויותר ויותר גבוהות. יותר שורש הפנימי, הפנימי, הפנימי. זה שמשיגים. אז אומרים שבסופו של דבר אתה מגיע לשורש שלך האמיתי, ומה קורה אחר כך, לא יודע. זה נקרא גמר תיקון. שבכל זאת יש משהו סופי. אבל גם כן, גמר תיקון, שאתה מתקן את עצמך כדי להשיג את השורש. עד כמה שאתה משיג שורש כלפיך, לפי השתוות הצורה. אתה לא משיג אותו, אתה משיג השתוות הצורה עמו. נו, יותר מזה לא מדברים איתנו. מה שקורה מעל זה, יש עוד אלף השביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, מי יודע מה קורה. לא, אבל בקיצור, זה יכול להיות שזה תחילת הדרך. כן, דודי.
בתשובה לשאלה של ניב קודם, אמרת שהכל תלוי במקבל, תמיד, הדגשת תמיד, במקבל זה תלוי.
כן.
אז משתמע כאילו, מה המיוחד אז בכל עוד בספר, בטקסט, כאילו דרך כל אמצעי אני יכול עכשיו לפעול.
אבל בספר כל אחד רואה משהו אחר. באותו ספר קורא המקובל, הוא רואה את השורש שלו, וקורא אתה או מישהו אחר רואה את השורש שלהם. כל אחד. הספר לא אומר כלום. ספר לא מספק לך בדיוק מילוי. המילוי אתה מספק על ידי מידת ההשתוות.
אז בדיוק, זאת אומרת, זה תלוי במקבל.
נכון.
אז לא משנה אם זה אמצעי של ספר, כל דבר. אם יש לאדם רצון, הוא לא צריך ספר.
כן, אבל כאן הוא מדבר על השפה.
אבל אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול בכללות. מה תלוי במקבל תמיד, לא משנה איזה אמצעי.
במקבל תלוי הכל. לפי מידת ההשתוות שלו, אז הוא צריך להיות בקבוצה ובכל הדברים, מה שמקובלים מייעצים לנו.
גם בלי ספר? הוא יכול
ספר
לעורר?
ספר זה נקרא גילוי. ספר זה אמצעי לגילוי. ספר, סופר, סיפור, מקובלים מייחסים לזה משהו מיוחד.
יש משהו שהוא לא אמצעי לגילוי במציאות?
יש אמצעי יותר, אמצעי פחות. ודאי שכל המציאות היא מכוונת כדי לגלות לך את הכוח העליון, את השורש שלך. אבל תלוי איך אתה משתמש בזה, האם דרך קצרה או דרך ארוכה, נעימה או לא, תורה או יסירים.
אז מה תלוי במקבל בכל רגע, לא משנה באיזה אמצעי, עם איזה אמצעי הוא עובד?
עד כמה שהוא מממש את זה בעשירייה. אין לי יותר מה להוסיף. או חברות או ממותה. טוב, אנחנו בזה כבר הגענו לסיום. כן, צביקה.
אז בעצם מה שכותב פה בסוף, אומר, בעצם מה המהות שלנו? בעצם, מה...
את, אל תשאל, אני לא יודע.
המהות, מה בשביל באנו לעולם הזה בעצם? זה המהות.
זה לא שאלה שלי, של המהות.
אז מה זה מהות?
זה מהות שלך. אבל זה לא, זה לא מהות. מהות זה משהו העליון, שורש המופשט ממני, שאני לא יודע, אני תוצאה, אני נברא. הנברא זה נברא, הוא משיג את עצמו, הוא משיג איכשהו למי הוא שייך, אבל לא, הוא לא משיג את הוא למי שהוא שייך. הוא משיג מידת ההשתוות עם משהו חיצון. הבורא הוא ברא רצון לקבל. הבורא מתנהג כלפי רצון לקבל כרצון להשפיע. במידה שרצון לקבל הוא יהיה דומה לרצון להשפיע, הוא ישיג את הרצון להשפיע בו, בתוכו. לכן בורא זה נקרא בו הוא ראה. והם לא מחוץ לזה. זאת אומרת, אני לא משיג שום דבר ממה שמחוץ לי. אני חי בתוך עצמי. זהו. ואתה אומר, בורא, אתה מתכוון למה שנמצא מחוץ לי. לא, אין דבר כזה שאני יכול להשיג. הנברא לא מסוגל. יכול להיות אחר כך יש עוד התפתחות על זה. זה אני לא יודע. אתה מקווה שיהיה, אני לא מקווה. אני פועל מתוך מה שיש לנו. בסדר? נו, ולאד.
אז בסופו של דבר הוא אומר שמהות של כל דבר זה הכוח, כוח עליון שאף פעם לא משיגים אותו.
כן.
מגלים רק הרבה 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 פעולות שכל רגע ורגע אדם, כאילו, זה החיים שלה.
מגלים מידת השתוות הצורה עם כוח עליון. אני מגלה את עצמי בכמה שאני משתווה למשהו, ולא את המשהו הזה.
מגלים בקבלה, אתה מתכוון, זה לא בחיים הגשמיים.
לא, החיים הגשמיים בכלל לא מדברים. אז זה נורמל לדבר בכלל.
אז מה זאת אומרת, אני מגלה את המידע שאני משתווה איתו, מה בדיוק אני מגלה? מה זה?
כל דבר בחיים שלך גם כן, אתה מגלה לפי מידת השתוות הצורה עם משהו. צבעים, צלילים, לא חשוב מה, ריחות, טעמים, כל דבר ודבר, אם אתה מסיק, אתה מסיק לפי אותו הכלל, השתוות הצורה עם משהו שמשפיע עליך.
מה זה השתוות הצורה? מה, אני מגלה צבע, אני מגלה...
איך אתה מגלה צבע?
רואה אותו.
רואה אותו. למה אתה רואה אותו לבן או צהוב?
כי ככה זה...
לא ככה זה. איך אתה יכול לדבר ככה? ככה זה. מה, אתה הגעת מכאן לכאן מן השוק?
לא, זה במוח שלי. המוח שלי ככה...
המוח שלך הוא מכוון לגלים מסוימים של האור, ואז הוא תופס את הגלים האלה, והוא הופך אותם לחשמל, והוא הופך אותם להבנה שזה נקרא צהוב, נגיד. כן? נו, אז כל זה קורה בתוך האדם לפי מידת השתוות הצורה. זאת אומרת, מה אתה מסיק? אתה לא מסיק את מה שיש מחוץ עליך. אתה אפילו, אתה אפילו לא מסיק מה שנכנס לך לעין. לראייה, לקצווי ראייה, לעצבים, לעצבי ראייה. אתה לא מסיק. אתה לא מסיק את זה באמצע, איך שהוא עובר. בחוט הזה של חשמל, ואיך שזה עובר למוח, איך שבמוח כל זה מתאבד. אתה לא משיג את זה. אלא אחר כך אתה, כאילו, מוח אומר לך, אתה רואה צהוב. אתה באמת רואה צהוב? לא. יכול להיות שמישהו יבוא ויעשה לך איזה שינוי במוח, ובמקום צהוב אתה תראה ירוק. ככה זה. נו.
ואיך אני יכול, כאילו, מנגנון הזה שהמוח שלי, כאיזשהו כלי שמייצר לי את הצבעים וכל הדברים, איך אני יכול להפוך להשגה בסירייה, בקבוצה, שזה באמת זה?
זה לגמרי משהו אחר. אתה לא עובד עם מה שאתה מקבל, אתה עובד על הכלי חדש, על להשפיע, להתעלות מעל עצמו. אתה רוצה להתעלות. אני לא רוצה לעבוד עם החושים שלי, עם הכלים שלי, עם המוח שלי, עם הצבעים האלה, עם שום דבר אני לא רוצה לעבוד. אני רוצה לעבוד רק עם דבר אחד, שאני נכלל באחרים, ומהתכללות של האחרים, אני עכשיו מקבל ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, מחיבור בינינו. אני בונה עכשיו אדם הדומה לבורא. וכל מה שיש לי עכשיו, זה לא אכפת לי. זה בהמה, החמורצ'יק קטן שלידי שם מסתובב.
אבל אין לי את האצבע שישית, כי אני לא מרגיש שזה חסר לי.
אתה מרגיש שחסר לך. למה אתה יושב כאן?
כי אני רוצה לגלות את זה.
או, אתה עוד לא יודע מה חסר לך. אבל בכל זאת הביאו אותך לכאן. ככה זה. דון.
והודעות לסיום. שישי פתוח. חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ הקבלה לעם, בואו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית, יום שישי 2:45 לפנות בוקר ברחוב הנבטים 12 פתח תקווה. לתיאום הגעה יש להתקשר ל-1-700-509-209. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. קורס יסודות חוכמת הקבלה. מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם לערב היכרות לקראת פתיחת קורס יסודות חוכמת הקבלה. ערבי היכרות יתקיימו בכפר בלום, בכפר סבא, ב-14 וב-16 בינואר. הכניסה בעלות 30 ש"ח ובהרשמה מראש. פרטים נוספים בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. ונעבור לשיר.
מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור, זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה, ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו, ושהותו וגם היטיב בניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time. A new humanity will shine. Kazakhstan, Sibir i Krym дышит воздухом одним, устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time. A new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán, se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time. A new humanity will shine.